בפרק השלישי או בשיעור השלישי בסדרה בנושא משפט אלוקי וצדק אנושי, ונתמקד, כמו שאתם רואים בדף שלפניכם, בחקיקה של גופים פוליטיים ובחוקי אומות העולם. זאת אומרת, עדיין עסקנו בעיקר בחז"ל, בפרשנות של חז"ל לחוקי התורה ובתקנות של חז"ל, ופה אנחנו מסתכלים החוצה, מחוץ לתוך המערכת ההלכתית. אז אנחנו מתחילים מהגופים הפוליטיים היהודיים. כמובן שסמכות לחוקק חוקים על ידי גופים פוליטיים קיימת, אבל אנחנו שם בעיקר מעניין אותנו זה האם החקיקה הזאת נעשית מתוך שיקולי צדק או מתוך שיקולים אחרים. אז בואו נתחיל מהמקור הראשון, דרשות הר"ן, דרשה י"א. ופה לכאורה הר"ן באמת מבחין בין השיקולים הפנים הלכתיים לבין השיקולים של הגופים הפוליטיים. הר"ן כותב כך: וציווה שיתמנו השופטים לשפוט המשפט הצודק האמיתי ואומו ושפטו את המשפט צדק. כלומר, בא לבאר השופטים האלה לאיזה דבר יתמנו ומה כוחם גדול, ומה שתכלית מינוים הוא כדי לשפוט אתם במשפט צדק אמיתי בעצמו, ואין יכולתם עובר ביותר מזה, מפני שהסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו, ישלים האל תיקונו במצוות המלך. כלומר, באמת הר"ן לכאורה עושה פה הבחנה מאוד ברורה. הוא אומר, המשפט האלוקי, משפט התורה, עוסק בצדק. משפט המדינה, משפט המלך, עוסק בסידור מדיני, או נאמר במונח, בסדר, בשמירה על החיים, החיים התקינים, אבל ללא שיקולי צדק מובהקים. כך נראה מדרשות הר"ן, ובדרך כלל כך גם כשמפרשים אותו, מזכירים את האמירה הזאת. אבל כשמסתכלים בהמשך דרשות הר"ן, אנחנו רואים שהר"ן אומר ששיקולי צדק גם נכנסים לתוך השיקולים של המלך, לתוך החקיקה של המלך, וכך כותב הר"ן בהמשך, במקור 2 לפניכם. ולפי שכוח המלך גדול, איננו משועבד למשפטי התורה כמו השופט, ואם לא ישלם ביראת אלוקיו, יבוא להפריז על המידות יותר במה שיתחייב את תיקון הכלל. ציווהו שיהיה ספר התורה עמו תמיד, כאומרו, למען ילמד ליראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם. הר"ן אומר שלמלך יהיה ספר תורה צמוד עיניו, ספר תורה השני. כל אדם צריך שלו ספר תורה, המלך צריך שיהיו שני ספרי תורה. והספר השני נועד למנוע מהמלך להפריז על המידות, להשתמש בכוח שלו מעבר מה שהתחייב לתיקון הכלל. אנחנו עדיין בתוך ההגדרות הקודמות, כלומר, אנחנו מתעסקים בסמכות המלך לתיקון הכלל, רק מה, אנחנו חוששים בעצם לשימוש מופרז בכוח, בשביל זה ספר תורה, כן, נגיד את זה במונחים מודרניים, המלך צריך שיהיה לו מסילת ישרים, כדי שהוא יהיה ירא שמיים, יהיה מתון. אבל הר"ן ממשיך ואומר משהו אחר. ירצה בזה, מה זה לשמור את החוקים האלה לעשותם? המצוות התורה בכלל, שאם יבטל שום מצווה לצורך תיקון זמנו, לא תהיה כוונתו לעבור על דברי תורה כלל, ולא לפרוק מעליו או לירת שמיים בשום צד. ותהיה כוונתו לשמור את כל דברי התורה הזאת, את החוקים האלה לעשותם, שבכל מה שיוסיף או יגרע, יכוון כדי שחוקי התורה יהיו יותר נשמרים. כאשר נאמר, דרך משל, כשיהיה הורג נפש בלא עדים והתראה, לא תהיה כוונתו להראות ממשלתו לעם שהוא שליט על זה, אבל יכוון בעשותו הזה כדי שמצוות לא תרצח תתקיים יותר ולא יפרצו עליה. מה אומר הר"ן? הר"ן אומר שמטרת ספר התורה היא לא רק להשפיע על המידות של המלך, שהמלך יהיה מתון, שהמלך יהיה ענייני. מטרת ספר תורה היא גם יכולת את המלך. המלך אמור ללמוד בתורה, לראות שאחד האיסורים החמורים בתורה הוא איסור לא תרצח, ולשאול את עצמו איך הוא משתמש בסמכויות שלו, בסמכויות מאוד רחבות, עם שיקול דעת מאוד רחב, בשביל לממש את המצוות של התורה. הדברים האלה מאוד מזכירים לנו את מה שאמר הרמב"ן, שראינו כבר בשיעור הראשון, לגבי מצוות עשית הישר והטוב. מה אמר לנו הרמב"ן? מתוך מצוות התורה הרבות בעניינים שבין אדם לחברו, תלמד למקרים ולסיטואציות שבהם ההלכה לא יכולה לעסוק. ההלכה לא יכולה לעסוק בכל המקרים. אז תסיק מתוך מצוות התורה למקרים שבהם אין מצווה מפורשת. אז כאן אומר הר"ן דבר מאוד מאוד דומה. אתה אדוני המלך, יש לך סמכויות מאוד רחבות. אנחנו לא מורים לך איך להשתמש בהם. אנחנו אומרים לך על מה ינחה אותך? ינחה אותך ספר התורה. אתה רוצה לדעת מה זה צדק, מה זה מוסר? תסתכל בתורה. אחרי זה אבל תשתמש בשיקול דעת שלך בשביל לחשוב איך לממש את הצדק והמוסר. ולכן יש פה בעצם, כמו שאני אומר, הקבלה לעשית הישר והטוב. כמו ששם זה נכון אומר שיש מקום לצדק על פי שיקול דעת אנושי. כלומר, אתה בסוף שואל את עצמך, האם זה הוגן, האם זה נכון להושיב, כן, לתקן תקנה כזאת או לעשות עם משהו שלא מופיע בתוך ההלכה, כדי לעשות את הישר והטוב, אתה מפעיל את שיקול הדעת המוסרי שלך. לכן, לכן קראתי לזה צדק אנושי, בהנחיית התורה. גם המלך אמור לעשות את אותו דבר, אמור להשתמש בסמכויות שלו, על פי שיקול דעתו, אבל על פי הנחיית התורה. ולכן יש פה בעצם גם שיקולי צדק. המלך לא שוקל רק שיקולים של סידור מדיני, אלא גם שיקולים של מימוש הצדק האלוקי, על פי שיקול דעתו, ולכן אנחנו קוראים לזה גם צדק אנושי. ואחת הדוגמאות המדהימות למימוש של הרעיון הזה, נמצא בתנ"ך, כאשר לאחר שאבשלום רצח את אמנון, שולח יואב אישה תקועית שתנסה לשכנע בעקיפין את דוד המלך להחזיר את אבשלום. ואותה אישה מספרת, וכך אנחנו רואים במקום מספר 3, סיפור, היו לה שני, היא אישה אלמנה ויש לה רק שני בנים, ואחד מהם הרג את חברו בתוך כדי מריבה, ועכשיו כולם אומרים, על פי שורת הדין, בואו נהרוג את הרוצח, וכאשר התוצאה היא שהאישה הזאת יישאר ערירית, לא ילדים בכלל. ואומר לה המלך, ואני קורא את פסוק י' במקור 3, ותאמר יזכור נא המלך את השם אלוקיך מהרבות גואל אדם לשחט ולא ישמיד את בני, ויאמר המלך, כן, חי השם מפול משרת בניך ארצה. המלך מחליט לא לממש את חוק התורה, לא להעניש את הרוצח, כדי שלא, האישה הזאת לא תיפגע. עכשיו, האם זה סמכותו? כנראה שזו סמכותו, מיד נראה את זה ברלבג. מה אומר לנו הרלבג? על הדף, במקום, במקום מספר 4, כי לפי דיני התורה לא היה בן מוות, אם היה עניין כמו שהגידה לו, ואפשר עוד. אז הוא אומר, אפשרות אחת שהבן שלה פטור, כי באמת הוא לא היה, הוא לא עבר עבירה שמחייבת אותו עונש מוות, אבל הוא מוסיף אפשרות שנייה, ואפשר עוד שאף על פי שהיה בן מוות, לפי משפטי התורה, הנה היה יכולת המלך להצילו להוראת שעה. עכשיו, ההצלה הזאת של אותו בן רוצח, היא ודאי לא תיקון המדינה, לא סידור מדיני, היא לא נועדה לשמור על הסדר חברתי, אפשר לומר כמעט הפוך, כן? שהיא פוגעת בהרתעה, אבל הסיבה שהמלך רשאי לעשות את זה, כי המלך אומר בסיטואציה הזאת, להניש את הרוצח פירושו, להניש קודם כל את האישה האלמנה הזאת שהיא ודאי לא חטאה, ולכן משיקולי צדק, צדק אנושי, המלך מחליט להשתמש בסמכותו, שזה אגב מדהים שהסמכות כזאת, להחליט בהוראת שעה שלא לממש או לא להניש אדם שחייב עונש על פי דין תורה. זה דבר מדהים. אז הרי לנו מקום מובהק, הרי לנו מקום מובהק, שהוא אמנם תנכי, אבל באמת במשפטי המלך הרבה מהמקורות הם מקורות תנכיים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הרי לנו מקום מובהק שלמלך יש סמכות, אפילו חובה, להפעיל את שיקול דעתו המוסרי, או בשאלה מהו צדק, להסתמך על הצדק האנושי, בקבלת החלטות. בנוגע, אז עד עכשיו עסקנו במשפט המלך, המקורות של הסמכויות של הגופים הפוליטיים בישראל הן מחולקות לשלושה מקורות. מקור אחד זה משפט המלך שראינו עכשיו, מקור שני דינא דמלכותא דינא, ושלישי תקנות הקהל. אז עכשיו נראה לגבי דינא דמלכותא דינא, יש בזה הרבה מאוד דעות, מה כולל הכלל הזה דין המלכות הדינה, מתי יש סמכות למלכות לחוקק חוקים. הבאתי פה את דעת הרימה שהיא יחסית דעה מרחיבה, במקום מספר 5, זה לא אומרים הדינה למלכות הדינה, אלא בדבר שיש בו הנאה למלך, אוקיי, הנאה למלך זה ודאי לא עניין של צדק, או שהוא לתקנת בני המדינה, וזה כבר קצת יותר רחב, ושוב, תקנת בני המדינה זה עדיין לא אומר לנו שהשיקולים שיקולי צדק, כן, לתקן תקנה ש... באור רוק נוסעים, באור אדום עומדים, זה לא שיקולי צדק, זה שיקולי, בלי זה פשוט יהיה כאוס, אף אחד לא יוכל לנסוע לשום מקום. אבל איפה אנחנו כן מוצאים שיקולי צדק בדינא דמלכותא דינא? ואגב, אנחנו לא מתפלאים שאין לנו הרבה כאלה, כי דינא דמלכותא דינא עוסק בין השאר גם בחוקים שמלכי גויים, ואנחנו לא מצפים שמלך גוי יהיה לו ספר תורה, ושהוא ינהג על פי שיקולים מוסר, הוא לא מחויר לנהוג על פי שיקולי הצדק של התורה, לפחות אנחנו לא, אני לא מכיר דבר כזה. לכן באופן טבעי הציפיות שלנו מאוד נמוכות. ובכל אופן, אנחנו מוצאים במקום מספר 6, פשוט חתם סופר, חושן משפט, סימן ממדלד, עוסק בתקנה שבעצם עשתה איזושהי הסדרה של השוק, שמונעת את התחרות החופשית, ואנחנו, כן, זה נושא שצריך להרחיב פה יותר, בעמדה כלכלית שעולה מהשוט הזה. אבל מה שמעניין אותנו זה שאומר, החתם סופר, הוא דן בשאלה אם לתקנה הזאת יש תוקף הלכתי. והוא אומר בשורה הראשונה, במקור 6, נאי אלה דידן, דלא מבעד התיקון שתקנו שרי הקומידת, שאיננו דין תורה, אלא כתורה עשו, ואילו באו לפנינו, היינו גם כן מתקנים כן ה, דלא התרבו הסרסורים יותר ממה שראוי לפי העיר והמסחר. אומר החתם סופר, התקנה הזאת היא תקנה כל כך טובה, שהיא לא עומדת בדרישות הפורמליות, שחוקק אותה הגוף המוסמך, והיא בתוך התחום הרלוונטי והלגיטימי של דין המלכות הדינה, אלא התקנה הזאת היא תקנה טובה. גם אנחנו הרבנים, אנחנו מתקנים אותה. כמו שהוא אומר, כתורה עשו. ומה המקור שלו? הוא מביא סדרת מקורות, שמלמדת על דוגמאות קודמות בתוך ההלכה, של הסדרה, של חלוקה, ובעצם מניעת או הצמצום התחרות החופשית, החל מהמשמרות הכהונה בבית המקדש, אתם יכולים לראות את זה בפסקה השנייה, וחלוקת השלל בין יוצאי הצבא, וכולי וכולי, כל מיני מקורות, אנחנו רואים בהם הסדרה שמונעת תחרות, ולכן הוא נותן לכך תוקף הלכתי. החידוש הזה של החתם סופר מצוטט על ידי הרבה אחרונים, והוא באמת נותן, יש לו בעצם פותח אגף נפרד או בסיס נפרד בתוך דיני מלכות הדינה. בדרך כלל בדיני מלכות הדינה, כמו שאמרתי, עוסקים בשאלת הסמכות, בשאלת תהליך החקיקה, האם החקיקה הזאת היא לגיטימית על פי הלכה או לא, והיא מחייבת אותנו. אומות עולם כנראה שהיא מחייבת תמיד. אבל החתם סופר עוסק פה בתוכן החקיקה ולא בתהליך החקיקה, והוא בוחן את שיקולי הצדק שיש בחקיקה הזאת. ואז הוא אומר, אם אני מוצא שהחקיקה הזאת עומדת בתוך, או יש בה מימוש צדק אנושי, כמו שבמקרה הזה הרבנים, כן, הרבנים בוחנים את החקיקה, אם היא חקיקה טובה והוגנת בעינינו, אנחנו ניתן אותו כלחתי, הדבר הזה גם בא לידי ביטוי בכך שאם חוקים כאלה שיש להם תוקף, יש להם תוכן חיובי, נותנים להם תוקף גם כאשר הם אינם עומדים בדרישות התהליכיות. אני לא אעריך בזה עכשיו, אבל נגיד דוגמה אחת מעשית, בדרך כלל התפיסה היא שמה שמחייב זה חוקי המדינה ולא פסיקת בתי המשפט, ולעומת זאת, בעניין הזה, כאשר הפסיקה או שבית המשפט היא פסיקה נכונה שבעיני חכמי התורה, הם יכולים לתת תוקף מצד דין הדמלכות הדין, הגן לפסיקת בית המשפט. כי התוכן הוא תוכן נכון. אז אם כן, יש לנו פה באמת מימוש של צדק אנושי בתוך דין הדמלכות הדין. דוגמה נוספת היא חקיקה שעוסקת בתחומים חדשים מבחינה כלכלית וחברתית. נקרא את מקור 7 של דברי הרב הרצוג בעניין הזה, שכותב כך. עולה בדעתי בנוגע למציאות שנתחדשה בעולם המסחר והתעשייה. דבר כללי, שמציאות כזאת ומצב כזה לא היה קיים בימי חז"ל. אף שאפשר לנו לקבוע דין בזה על פי הכללים שאינם תקנות אלא משפטים ממש. מכל מקום, מכיוון שמציאות כזאת ומצב כזה לא היו קיימים בימיהם, ויש לנו יסוד לשער שלא היה מתחדש בימיהם, הם מתחשבים עם המציאות וקובעים תקנה משום תיקון העולם. יש קבל דין המלכות בזה ממלא אותו הצורך שהייתה תקנה כזו ממלאה. כלומר, כאשר המציאות משתנית, אז צריך לייצר חקיקה שתסדיר את המציאות החדשה, והוא אומר, נכון שיש לנו אפשרות לייצר את הכללים האלה מתוך, בדרך של היקש, מתוך הכללים ההלכתיים הקיימים, אבל אין בכך צורך. אפשר, הרי גם חז"ל במקרה כזה היו מתקנים מן הסתם תקנות חדשות, ולכן אנחנו נקבל גם את תקנות המלכות. ואני אומר, פה כבר יש אפשרות סבירה לומר, הרי כשאתה עוסק בתחום חדש, אני אתן דוגמה, זכויות יוצרים, דיני חברות וכדומה, יש שם מרכיבים שהם תיקון העולם, אתה רוצה סדר, אתה רוצה בהירות, אבל יש שם ודאי מרכיבים של צדק, שאתה שואל, האם זה הוגן שהחלטות בחברה יתקבלו ברוב כזה או ברוב אחר, הגוף הזה או הגוף ההוא, ואנחנו, אומר פה הרב הרצוג, אני מוכן לקבל את שיקולי הצדק האנושי של אומות העולם, כאשר מדובר בתחום שההלכה לא עסקה בו מעולם, וביטוי עוד יותר מובהק לאמירה הזאת, קיים במקום מספר 8 בנוגע לזכויות יוצרים. בשו"ת שואל ומשיב, כותב כך, דזה ודאי שספר חדש שמדפיס מחבר וזכה שדבריו אם מתקבלים על פני תבל. פשיטה שיש לו זכות בזה, לעולם. והרי בלאו הכי מדפיסים ומחדשים איזה מלאכה, אינו רשאי אחרי לעשות בלא רשותו של הממציא. והוא מביא פה דוגמה מאדם שהמציא מכונת חישוב, שקיבל שכרו מהקיסר ירום עודו בוורשה, ולא יהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם. כלומר, אומר, פשוט שואל ומשיב, כיוון שכולם חושבים, כל העולם, ברור לו, שאם המציא המצאה, יש לו בזכויות, אז לא ייתכן שבתורה, שבתוך העולם ההלכתי, אנחנו לא נקבל את ההבנה המוסרית הפשוטה הזאת. הוא אומר את זה משיקולי מוסר, לא משיקולי סדר חברתי. כלומר, בעצם, הוא כמובן מקדים את הרב הרצוג, מה שהוא אומר זה שכאשר המציאות היא מציאות חדשה, של זכויות יוצרים, מה שלא היה בעבר, וכל העולם רואה את זה יש לו תפיסה מוסרית מסוימת, צדק אנושי מסוים, בנוגע, באופן מסוים, בנוגע לעניין הזה, בתחום הזה, לא יכול להיות שההלכה תגיד, שמע, כיוון שאין התייחסות לכך, הדבר הזה מותר, אין בכך שום איסור, וזלזלו במה שנראה מוסרי לכל אדם מן היישוב וכל אדם בעולם. ולכן, אז פה בעצם אומר לנו, השואל ומשיב, אני מזהה בתוך חוקי אומות העולם שיקולי צדק, שיקולי צדק אנושי, ואני חושב שמחייבים גם אותי. כן, לא יכול להיות שאנחנו כיהודים נהיה פחות מאומות העולם, אנחנו צריכים להיות ודאי יותר מהם. יש לנו יותר מצוות ויותר חובות, ולכן מה שכל העולם מבין כחובה ודאי שגם מחייב גם אותנו. אז אם כן, אנחנו מוצאים גם בתוך דינא דמלכותא דינא, אנחנו מוצאים את החתם סופר שמזהה חוק בעל תוכן של צדק אנושי, הוא נותן לו תוקף, כמו שאמרתי, גם ללא עמידה בדרישות הפרוצדורליות. כך נסביר אותו בשו"ת מנחת יצחק. אנחנו מוצאים את זה אצל הרב הרצוג כאמירה כללית, שבתחומים חדשים נקבל את חקיקה האנושית העולמית, שכוללת מסתם גם שיקולי צדק, ואנחנו מוצאים את זה במפורש, בשו"ת שואל ומשיב, בנוגע לזכויות יוצרים, שאומר, אנחנו, לא יכול להיות שאנחנו נתעלם מהתפיסה האנושית של בדבר צדק בנושא זכויות יוצרים, ונפתור את עצמנו ממה שכולם חושבים שהוא מוצדק. אז יש לנו צדק גם בתוך דינא דמלכותא דינא, ועכשיו אנחנו מגיעים למקור הסמכות השלישי, והוא תקנות הקהל. תקנות הקהל הם הקהילות היהודיות, הם קהילה, אני לא נעסוק בזה עכשיו, אבל קהילה יכולה להיות 20 אנשים, יכולה להיות 20 מיליון אנשים. בשום מקום אין הגבלת גודל, ולכן יכולה להיות חקיקה מדינתית שמתבססת על דינת תקנות הקהל, ולכן בעניין הזה אין הבדל. ושוב, פה אנחנו חוזרים לתוך העולם היהודי הפנימי, אז אנחנו רוצים לראות איזה שיקולים יש לנו כאן. אז קודם כל אני רק אגיד, יש פה בעצם, הבאתי פה שתי נקודות, יש הרבה יותר, אבל שתי נקודות מרכזיות בעיניי. נקודה אחת היא המחלוקת העקרונית, מחלוקת הראשונים העקרונית, האם באמת בכלל יש סמכות לציבור לתקן תקנות. בעניין הזה זו מחלוקת שמופיעה במורדכי בבא ובתרא, והרמ"א בסימן ב' בשולחן ערוך, במקור שתי שלפניכם, סליחה, בסימן ב' בשולחן ערוך שאינה, כן, מקור ב' לפניכם, הביא את שתי הדעות וכתב שיש ללכת אחר המנהג. המשמעות של המחלוקת היא שלדעת רבנו תם, שאין לציבור סמכות לתקן תקנות, בעצם אנחנו לא נותנים לציבור את הסמכות להפעיל שיקול דעת, שבין השאר כולל גם צדק אנושי. אנחנו משאירים את השיקול הזה רק לרבנים, רק לחכמי התורה, ולא נותנים, לא סומכים על הפוליטיקאים, שיהיה להם, שלא נותנים להם את הסמכות לפחות, להפעיל שיקול דעת אנושי בחקיקה. אבל השיטה השנייה, אפשר להגיד עם השיטה המרכזית יותר, אומרת שאכן יש סמכויות לציבור לתקן תקנות, ממילא גם יש לציבור את הסמכות להפעיל את שיקול דעתו ולחשוב מה מוסרי ומה צודק בעיניו, במסגרת התקנות, כמו שכל מחוקק עושה. והמקור השני, שהוא מקור, שוב אני אומר, נפלא במובהקות שלו, זה דברי הרמ"א במקור מספר 10, שכותב כך, שם במקור 9 הרמ"א מביא שתי דעות, האם יש סמכות לתקן תקנות. במקור 10, בסימן קוף סמך ג', הוא מביא את ההכרעה, כך נראה, שיש סמכות, והוא כותב כך, כל צורכי הציבור שאינם יכולים להשוות עצמן, זאת אומרת, שיש ויכוח בתוך הציבור מה לעשות, יש להושיב כל בעלי הבתים הנותנים מס, לשיטת הרמ"א, רק מי שמשלם מיסים הוא בעל זכות הצבעה, יקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמיים, וילכו אחר הרוב. אם המיעוט ימענו, הרוב יכולים לכפות אותם אפילו בדיני גויים. כלומר, מה שאומר לנו הרמ"א, וזה חידוש גדול, שכל אחד יאמר דעתו לשם שמיים. השיקול שלך הוא צריך להיות, יכולנו היה צריך לומר, לשם הקהילה, לטובת העניין. לא, לשם שמיים. כלומר, אתה צריך לחשוב מה הנכון. הנכון מן הסתם כולל גם את ההכרעה המוסרית, וזה חלק מ, או אולי הבסיס, החובה המרכזית שלך כמחוקק, היא לשקול שיקולים לשם שמיים. אוקיי, אז ראינו בתוך החקיקה, שאפשר לקרוא לחקיקה הפוליטית היהודית, משפט המלך, דינא דמלכותא דינא, של דעת הרמב״ם, כולל גם את מלך ישראל, ותקנות הקהל, בכולם אנחנו מוצאים משקל, ביטוי, לצדק האנושי ולסמכות של המחוקק, האיש הפוליטי, סמכותו ואפילו חובתו, ישקול שיקולי צדק אנושי, בבואו לחוקק חוקים. ועכשיו, הפרק האחרון, נעסוק בחוקי אומות העולם, שם זה באמת שאלה שונה. כלומר, אנחנו שואלים, עד עכשיו אנחנו מדברים בעצם בתוך העולם היהודי. אנחנו שואלים, האם בתוך העולם היהודי, מה היחס בין שיקולי, בין המשפט האלוקי והצדק האלוקי שנמצא בתוך המשפט האלוקי, לבין שיקולי צדק אנושי, שהשופט, הרב, הדיין, וכך גם האיש הפוליטי, צריכים להפעיל בשביל לממש את הסמכויות שניתנות בידם. עכשיו אנחנו שואלים שאלה אחרת, והיא, האם הצדק האלוקי שקיים בתוך התורה הוא צדק אוניברסלי? הוא צדק שבעצם הוא הצדק הנכון לכל אומות, לכל אדם בעולם, או שמה הצדק הזה הוא באופן טבעי, ואגב אני מניח שזה מה שרוב האנשים חושבים באופן טבעי, הוא צדק שמיועד רק לעם ישראל. וכמובן שגם כשאתה אומר מיועד לעם ישראל, אתה יכול לומר זה הצדק הנכון יותר, כן? זה הצדק המוחלט, המושלם, ואומות העולם לא נדרשות לנהוג על פי הצדק ברמה הזאת, הם יכולות להסתפק במשהו שהוא פחות, אבל כבר הניסוח שעכשיו אמרתי הוא כבר ניסוח אוניברסלי. כלומר, אנחנו שוב נשאל, האם הצדק האלוקי במשפט התורה הוא צדק שמחייב את כל באי עולם, או שיש שונות? כלומר, שלעמים שונים יש צדק שונה. ואני אומר עוד פעם, זה קשור למחלוקת הראשונה שבה התחלנו. שיטת הצדק הטבעי מניחה ש באמת יש צדק אחד בעולם. הצדק הטבעי הוא צדק, הוא צדק אחד, והוא נכון לכל באי עולם. אין הבדל בין האומות השונות. זה שבמקרה יש חוקים שונים במדינות שונות, זה כי יש קושי לחוק, לגלות ולהגיע לצדק האמיתי. ולכן החוקים השונים משקפים את הניסיונות השונים שכנראה, שבטוח אחד מהם לא נכון, כי יש צדק אחד נכון. אז אנחנו, איך אני אומר, בהתאמה, או כשאנחנו מעברים את השאלה הזאת לתוך העולם היהודי, תוך העולם ההלכתי, השאלה היא כמובן השאלה אחרת. ברור לנו שמשפט התורה הוא צדק. השאלה אם הצדק הזה הוא צדק פרטיקולרי, צדק ייחודי, שנועד רק עם ישראל אמור לנהוג בצדק הזה, על פי הצדק הזה, או שאנחנו אומרים, לא, הוא צדק אוניברסלי. בעניין הזה ישנה מחלוקת. הרמב״ם כותב במקור 11, כאשר הוא עוסק במצוות דינים, שהיא חלק משבע מצוות בני נוח, כותב הרמב״ם כך, כיצד מצווים הם אומות העולם על הדינים, חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצוות אלו. כלומר, מצוות דינים היא להניש את מי שעובר על שש המצוות האחרות שהן שבע מצוות בני נוח, ולהזיר את העם, ובנוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו יהרג בסייף. כלומר, לפי הרמב״ם, בכלל שבע מצוות בני נוח לא כוללות שום אמירה לגבי מערכת המשפט. הדבר הכי שכתוב זה להניש את מי שעובר על שש המצוות האחרות, אבל איך תראה מערכת המשפט של הגויים? זה שאלה שהשבע מצוות בני נוח הם לא מתייחסת אליהם. לעומת זאת, הרמב"ן במקור 12, הרמב"ן בראשית המדלד, חולק על הרמב"ם וכותב כך לגבי מצוות דינים. ועל דעתי, הדינים שמנו לבני נוח בשבע מצוות שלהם אינם נושב דיינים בכל פלך ופלך בלבד, כמו שאומר הרמב"ם, אבל ציווה אותם בדיני גניבה והונאה ועושק ושכר שכיר, ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל וחברו, ודיני מלווה ולווה, ודיני מקח ומקר וכיוצא בהן, כעניין הדינים שנצטוו ישראל. הרמב"ן, נגיד קודם כל מה הוא אומר ואת המחלוקת שיש בעקבות או בפרשנות דברה. הרמב"ן אומר, מצוות דינים היא לא רק להעניש את מי שעובר על שש המצוות האחרות של שבע מצוות בני נוח, אלא החובה להקים מערכת משפט, ומפרט את התחומים שבהם תעסוק מערכת המשפט. כאן יש מחלוקת, יש דעה אחת שאומרת, מה שהרמב"ן אמר זה שמצוות דינים מחייבת את אומות העולם לדון בדיני ישראל. הרשימה הזאת שהוא הביא היא פירושה כדיני ישראל ממש. גוי צריך לדון בדיני גניבה והונאה ועושק כמו שישראל דנים, כמו שכתוב בשולחן ערוך. גישה שנייה, פרשנות שנייה אומרת לא. אומר הרמב"ן, כשהוא מסיים בסוף דבריו, כעניין הדינים שנצטוו ישראל, הוא מתכוון לומר, בדומה לדינים שנצטוו ישראל. כמו שלעם ישראל יש חוקים שהקדוש ברוך הוא נתן, אומות העולם הצטוו להקים מערכת משפט שתסדיר את החיים שלהם, שתעסוק בתחומים ובנושאים שבהם עוסקת ההלכה. אבל הם יכולים לעשות את זה על פי שיקול דעתם, והם אינם מחויבים לעשות את זה, לנהוג בעניין הזה על פי ההלכה, ולכן בעצם יש להם סמכות. שתי הפרשנויות הם בעצם בשאלה האם משפט התורה הוא אוניברסלי, ואז צריך כל אומות העולם מצווים לנהוג לפי משפט התורה היהודי, משפט התורה, או שמשפט תורה הוא רק לעם ישראל בלבד, וכל האומות צריכות להקים מערכת משפט על פי הבנתם, על פי הצדק האנושי שלהם, ובדומה, במקביל למערכת המשפט ההלכתית. מי שמה שאומר במפורש את המביא את שתי הדעות האלה, זה הרמ"א, בשו"ת הרמ"א בסימן י' מקור 13, אגב, שתשובה מאוד מעניינת שעוסקת בזכויות יוצרים, והוא כותב שם כך, הוא מפרש את מחלוקת האמוראים בגמרא באופן הבא, כרבי יוחנן, זה מחלוקת במסכת סנהדרין, כרבי יוחנן סובר שבנוח אינו מצווה רק לשמור גם מנהג, רק לשמור גם המנהג המדיני ולדון בין איש ובין אחיו ובין גרו, משפט יושר, אבל אינו בדרך דיני ישראל שמסרם לנו משה מסיני, רק הוא חוק נימוסי. כלומר, לפי רבי יוחנן, אין חובה לנהוג לפי משפט התורה, על פי חוקים שאומות העולם ימציאו. לעומת זאת, רבי יצחק רוח אחרת עמו, וסובר שדיני בני נוח הן אותם דינים שהצטוו ישראל בסיני, ולכן לומד אותן מקרא נאמר בסיני, והכל אחד. וגם נראה לפסוק רבי יצחק. כלומר, הרי מה, לא רק שמפרש כך את המחלוקת, אלא גם מכריע במחלוקת, ואומר, לדעתו, אומות העולם מחויבות לנהוג לפי דיני ישראל, כלומר שהצדק האלוקי הנמצא בתורה הוא צדק אוניברסלי של כל, לכל אומות העולם, אם אומות העולם יועילו לנהוג על פי שבע מצוות בני נוח. לעומתו, מי שכותב ממש במפורש הפוך, זה הנציב במקור 14, בעמק שאלה, שכותב כותב כך, אלא ודאי לכולי אלמא, לא ניתן לבני נוח פרטי דינים, ולא נצטוו אלא להושיב שופטים כפי דעתם כערכאות שבסוריה. אין להם חובה לנהוג על פי דיני תורה, אלא רק לנהוג על פי דעתם, מה שנראה להם נכון, על פי הצדק האנושי, ואם כן לפי הנציב, התורה היא צדק פרטיקולרי לעם ישראל מלבד, ולא אוניברסלי. עכשיו נסכם את כל מה שראינו בסדרה הזאת. השאלה שלנו, הנושא שבו עסקנו, היה היחס בין משפט האלוקי, שכולל את הצדק האלוקי, לבין הצדק האנושי. וזה על רקע המחלוקת או הדיון שקיים במשפט בעולם, ביחס בין המשפט לבין הצדק. כבר בפתח הדברים אמרתי שברור שהדיון שלנו דיון שונה, כיוון שאצלנו ברור שהמשפט הוא צדק, ברור שהמשפט הוא מימוש הכי הגבוה ביותר של צדק, הצדק האלוקי, ולכן האדם באופן בסיסי צריך להתאים את עצמו ואת הבנתו, את ההבנות שלו אל התורה, ולהתיישר אליה ולהפנים את ערכי הצדק של התורה, וכמו שראינו אחר כך גם במקומות שאדם יש לו סמכויות, הוא אמור ללכת ברוח הדברים האלה. ראינו כמה מחלוקות. המחלוקת אחת היא בעניין טעם הדקרה, האם זה שאלת פרשנות חוקי התורה, האם אתה יכול לשקול שיקולים של מה נראה לך נכון, או מה המטרה המוסרית, ומה מטרת הצדק של החוק התורה, כשאתה בא לפרש אותו, לפרש את החוק על פי שיקולי צדק. במחלוקת אחת כבר בתנאים, האם לצמצם את החוק, והלכה היא שאי אפשר, אלא תנהג על פי החוק גם אם אתה לא מבין מה הטעם שלו. מחלוקת שנייה היא לגבי הרחבת החוק שהיא כבר קיימת באחרונים, ושם יש דעות שאפשר להרחיב מעבר מה שכתוב בתורה על פי מה שנראה לך צודק, או הטעם המוסרי שקיים בתוך התורה. אוקיי, אז זה היה הנושא הראשון שעסקנו בו. הנושא השני שעסקנו בו היה, והוא הנושא חשוב מאוד, המקומות שבהם יש פער, שכבר פוסקי ההלכה אומרים את זה, שיש בעצם פער בין המשפט האלוקי לבין הצדק. ראינו את זה למשל בשאלת החובה לנהוג לפני משורת הדין וכופים על מידת סדום, שגם כל דבר ישנה מחלוקות, אם אפשר לכפות על לפני משורת הדין או לא, אבל עצם התפיסה שיש משהו שהוא מעבר לדין, מחוץ לדין, והוא הראוי והוא הנכון, היא כבר מחדשת לנו שבעצם הדין הוא לא כולל הכל. הדין הוא לא הצדק, מה שיש בדין הוא הצדק, כל מה שלא קיים בדין הוא לא צדק. לא, יש לפני משורת הדין, יש קופים על מידת סדום שהם מחוץ לדין, והם הם צדק, ומי שבעצם נותן לנו את המסגרת הרעיונית, מסביר לנו איך זה יכול להיות, זה הרמב"ן, בנוגע לעשיית הישר והטוב, שאומר לנו הרמב"ן, כאשר הקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה בדרך שכתיבה, בעצם הוא החליט לבחור בדרך שיש בה מגבלות, כי תמיד הכתב הוא מוגבל, הוא לא יכול לתת מענה לכל מקרה ולכל מצב, ולכן תמיד כשיש חוק כתוב יהיו מצבים ספציפיים שבהם החוק הוא לא ממצא את הצדק, הוא יכול להיות אפילו מנוגד הצדק, ושם יש, לכן יש הוראה כללית של התורה, ועשית הישר והטוב. כלומר, תפעיל את שיקול דעתך, מהו צדק, מה שאני קורא צדק אנושי, תשתמש בצדק האנושי שלך במקרים במקרים החריגים שאליהם חוק התורה לא יכול להתייחס. וראינו זה ביטוי גם בהלכות שעוסקות בפשרה, כאשר כותבים לנו חבל אחרונים, תלך לפשרה במקום, פשרה זה לא הדין, במקום אל תלך לפשרה כאשר היא בניגוד ליושר, כלומר יש לנו פה מונוח חדש, יושר, כלומר צדק אנושי שהוא לא הדין, אל תעשה פשרה כשהיא מנוגדת ליושר, וכן תעשה פשרה, כך הוא כותב לנו הרב קוק, כאשר הדין הוא נגד היושר השכלי, כאשר יש ניגוד